שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ עלה. אנחנו השבוע מקבלים הזדמנות נוספת להציל דברים שלא ידענו מה שהתחולל בשמחת תורה בשבת, וכשהיינו בראש השנה ויום הכיפורים, יש להניח, כמו שרבים רבים אומרים, שלא היו לוקחים בחשבון את העניין הזה של מה שעתיד להתחולל למאות אלפי משפחות, ומה שעתיד להיות כאן בשמחת תורה, יש להניח שלא היו מקבלו, היו מקבלים הזדמנות נוספת, היו מתפללים יותר חזק, מקבלים יותר קבלות משמעותיות, ומשתדלים לשנות טבע כדי שהבורא ישנה את הטבע של אותה גזירה. אני רוצה לספר כאן שיש בעזרת השם השבוע הזדמנות נוספת לשנות. יש השבוע יום ראש השנה. יום שישי השבוע, 10 בטבת, ראש השנה לענייני גאולה ומקדש. בראש השנה הזה, אם אנחנו נתכונן היום יום שלישי ליל רביעי, נתכונן חזק לקבל על עצמנו לקראת יום הדין הזה לענייני גאולה ומקדש, שיחול השנה ביום 10 בטבת שחל השבוע ביום שישי הבא עלינו לטובה. ייתכן שנוכל על ידי קבלות טובות שמיד נסביר מה עניינם, באיזה תחום הם עוסקות, לשנות דברים שהשנה יוחלט בשמיים על תהליך אמיתי של גאולה, שכבר נוכל לראות את ניצניו, נוכל לראות את שלביו כבר במשך השנה הבאה עלינו לטובה. ובזה יש בעצם הזדמנות נוספת לתיקון, מה שנקרא תאריך נוסף למבחן חוזר. יסוד הדברים כתוב בדברי החתם סופר שהביא את הדברים בשם הספר דן ידין של רבי שמשון מאוסטרופולה, בביאורו לספר קרניים של אחד מגדולי הראשונים, רבי יצחק בן הראב"ד, שאומר שעשרה בטבת זה בעצם יום דין שדנים בשמיים, כשם שממש בראש השנה דנים מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי באש, מי באש, מי חלם, מה זה מי באש, אש של החמאס, אש של כל מיני גורמים מזעזעים בצפון ובדרום ובמזרח, מי במים ומי באש, מי בחניקה ומי בסקילה. יש דיון באותו יום שנברא בן אדם, האדם נברא באלף בתשרי, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, האדם נברא באלף בתשרי, זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון, ובאותו יום שנברא האדם, דנים אותו כל שנה, האם שווה להחזיק אותו עוד שנה, ואם כן להחזיק אותו, באיזה תנאים כלכליים להחזיק אותו, באיזה תנאים בריאותיים, מי ישלב ומי יתייסר, באיזה תנאים מעמדיים להחזיק אותו, מי ישפל ומי ירום, מי יהיה לראש, מי יהיה לזנב, ודנים גם על המדינות, על המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובע, ובריות בו יפקדו להזהירם, להזכירם לחיים ולמוות. ויש יום דין נוסף, יום דין בעשרה בטבת, על כך שדנים האם הגיע זמן גאולתנו. האם יש את התנאים הנדרשים לגאולת ישראל והופעת בורא העולם בגלוי באמצעות כל השלבים של גוג ומגוג, בית מקדש, קיבוץ גלויות וכולי. הדבר הזה מתבצע בעשרה בטבת. מיד ננסה להסביר למה דווקא בעשרה בטבת. מה קרה בעשרה בטבת שדווקא אז דנים בנושא? אבל אני רוצה לצטט את לשונו של רבנו שמשון מאוסטרופולי, שמובא בדברי החתם סופר. מי שירצה יראה את זה בסידור החתם סופר בסליחות לעשרה בטבת, שזה מצוטט גם שם. כתוב שם כך, באותו יום ששמח מלך בבל למטה על ירושלים, כלומר בעשרה בטבת, כמו כן ישבו בדין של מעלה, אלו מימינים, לא, שלא יהיה חורבן, ואלו מסמילים, המקטרגים שכן יהיה חורבן, עד שגברו המסמילים ונחרב הבית. והנה, אין לך שנה שאין כללתה מרובה מחברתה, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מה הכוונה? זה לא סתם כיוון שלא נבנה אז כאילו נחרב, אלא הכוונה היא, אומר רבינו, הרב שמשון מאוסטרופולי בביאורו שם, כל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש, שמודיעים על כך ומחליטים בשמיים, האם עם ישראל, לפי רמת ההשתוקקות שלו, הציפייה שלו לגאולה, היא היכולת לסבול את השקר של הכפירה, של ההתעלמות מהשגחת השם, מציאות השם, השגחת השם, היא היכולת לסבול, והצעקה, אנא, תופיע כבר, אבא, תחזור, חכה לו, מחכים לך. איך יש שיר נפלא של הגאון הצדיק רב דן סגל, תתה קום שונאין, אבא, תחזור כבר הביתה, באמת, הגיע הזמן. וזה בא מעומק הלב, בגלל אי היכולת לסבול חילוניות, כפירה, הפקרות, כל התוצאות של היעדר גילוי כבוד שמיים, בצורה גלויה לעינינו. זה החלטה בשמיים, האם באמת יש מספיק צעקות כאלה? האם באמת עם ישראל מחכה קץ ישועתו? שהרי ישלח לקץ הימין משיחנו, רק מחכה. הוא לא שולח את מי שרק מאמין ולא מחכה. מחכה קץ ישועתו. אומר רבינו שמשון מאוסטרופולי, כל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש. וזהו כל פעם שמגיע יום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור יושבים בדין של מעלה, וגוזרים את החורבן של כל שנה ושנה. זה בעצם המשמעות של עשרה בטבת. מה שקרה באותו יום, שנאמר בספר יחזקאל בפרק חף דלד, שבורא העולם אמר לי יחזקאל הנביא, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כי בעצם היום הזה שמח נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. מה התכוון הבורא שאומר את המילים המיוחדות האלה? קח לך פתק בבקשה, יחזקאל הנביא, כידוע היה אז כבר בבבל עם החרש והמסגר, הוא לא היה כאן בארץ ישראל, והבורא אומר לו שם בבבל, כשהנגלה הראשונה, השלב הראשון של אלה שגלו היה 11 שנים לפני הגלות הכללית, אומר לו הבורא, הם כבר גלו אז, החכם החרש והמסגר פירושו, כל גדולי ישראל שכשהם פותחים את פיהם, כולם סוגרים ומחרישים לשמוע את קדושת דבריהם. אז הבורא אומר אז בעשרה בטבת, כשלוש שנים לפני החורבן ממש, יחזקאל, קח בבקשה פתק, תכתוב שם את השם של היום הזה, נגיד שלישי, רביעי, את עצם היום הזה, עשרה בטבת, כי בעצם היום הזה עכשיו מתרחש מצור, ולא הצלחתם, הדיון שהסתיים זה עתה בשמיים, מול כל המסמילים והמימינים, הסתיים במסקנה שלא הייתה כבר קרוב ל-890 שנה. נכשלתם. יתחיל פה תהליך של גלות. יתחיל תהליך של הסתלקות השכינה. נכשלתם מאז הקמת משכן, שהוקם באלף בניסן של שנת 2449, שנה פחות שבועיים מאז יציאת מצרים, שנה פחות שבועיים לאחר יציאת מצרים, הוקם המשכן, ומאז, בכל שנה ושנה, בעשרה בטבת, הייתה החלטה בשמיים באותו יום הדין לענייני מקדש, שעם ישראל זכאי לגילוי של מקדש ושכינה בתוכו. הוא מסוגל לחיות בגובה הזה של מול הבורא בגלוי, יראה יראה, מקדש מטרתו ליראה את השם, ושם נעבודך ביראה, למען תלמד ליראה. השם יראה, זה המקום שאברהם אבינו קבע למקום העקדה, שהוא מקום המקדש. יראה זה אותיות ראייה, באים לראות את אלוקים. במושגים של קדושה רואים שכינה, ונראים לפני השכינה. הם מסוגלים, הם חפצים בזה, הם מבינים שאלה הם החיים האמיתיים. הגובה הרוחני הזה של עומד לפני מלך. כל שנה זכיתם בדין והמשיך תהליך קיום המשכן 480 שנה, וקיום המקדש הראשון 410 שנה באופן מלא. שנתיים וחצי שלוש לפני סיום הבית הראשון, מודיע בורא העולם ליחזקאל הנביא, הפעם נכשלתם. אני מודיע לך שהיום נסתיים דיון ברגע זה למעלה, וההחלטה הייתה שהשכינה מסתלקת מהגילוי שלה, והבורא הופך להיות כל מסתתר בשפריר חביון, הוא מסתתר, הוא רק בגדר משגיח מן החלונות, מציץ מבין החרקים. מי שמציץ מהבית שלו, מהמרפסת, דרך השליבות של הטריס, זה שעובר ברחוב, במדרכה או בכביש, לא רואה אותו. הוא נראה ואינו רואה. הבורא רואה, מציץ, משגיח, מציץ ומשגיח, אבל לא רואים אותו. תוצאה, מאות מיליוני נוצרים של עבודה זרה בשיתוף. 1,600,000,000 איסלאמיסטים. מיליונים על גבי מיליונים של בודהיסטים, וגם לצערנו מעם ישראל כל כך הרבה רחוקים. תוצאה של דבר שהוא המביך ביותר שקרה בהיסטוריה האנושית. בורא העולם הפך להיות מגלוי, גלוי, לכל מסתתר בשפריר חביון. בית ראשון, משכן 480 שנה, בית ראשון 410 יחד 890, אין נוצרי אחד, אין בודהיסטי אחד, אין איסלאמיסטי אחד, אין כופר אחד, אין דבר כזה. בית שני, כנל, אין נוצרי אחד, יש מקדש, הבורא מופיע בגלוי. סוף בית שני, אותו ישו הנוצרי, וכמאה שנה לאחריו, הקטה הענקית הזו, כמה נערות של שפך דם הם הזרימו לנערות, כמה מרתפי עינויים בפורטוגל, בכל העולם, כמה מסעי צלב, הכל מסיבה אחת, הבורא לא גלוי. הוא כל מסתתר, וזה קרקע מזעזעת תרשית שמצמיחה חילוניות, כפירה, הפקרות, דמוקרטיה של עושים מה שרוצים ולא רוצים לקבל שום תכתיב משום גורם. כל מערכת הכפירה בעולם. לכן התגובה על היעדר גילוי כבוד שמיים היא תמיד בכי. בחות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. דמו תדמע עיני ותירד עיני דמעה. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו חושך, עיניים חשוכות, עיני עיני יורדה מים. בכי זה בעצם מלשון מבוכה, כך אומר רבנו הרד"ק בספר השורשים שלו. הדבר המביך ביותר שקרה בעולם, בכל ההיסטוריה של קיומו, זה שהבורא, שעל פיו נעשה הכל, שהוא מקור הכוח, והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, פשוט הפך להיות בגדר משגיח ומציץ, וכתוצאה מזה, פטפטת אינסופית בכל מערכות התקשורת, של כפירה בלתי פוסקת, של ירידה לסיבות כלכליות ומסחריות ורפואיות, ואסטרטגיות וצבאיות ופוליטיות, רק לא אלוקים. הדבר הזה הוחלט עליו בעשרה בטבת, באותה שנה, שנתיים וחצי לפני החורבן ממש, וזה בא לידי ביטוי באותו מצור. המצור לא היה כשלעצמו אירוע כל כך דרמטי, כל כך טרגי. המצור רק היה בגדר של נורית שנדלקה, נורית אדומה, שנדלקה, חבר'ה, נו נו נו, זהו זה, מתחיל תהליך, והתהליך הזה המשיך לאחר מכן באבקעת החומה לאחר כשנתיים וחצי, ולאחר שלושה שבועות נוספים, חורבן הבית, אבקעת החומה בי"ז בתמוז בבית השני. יש גם אומרים בתלמוד ירושלמי שגם בבית הראשון, יש אומרים שבתת בתמוז, באותו חודש, זה נקרא צום הרביעי, החודש הרביעי, חודש תמוז, אבל בתת, ולאחר שלושה שבועות, המדהים שבמדהימים, תשעה באב, בשני המקדשים, גם בית ראשון וגם בית שני, בהבדל של 490 שנה, באותו יום של חטא המרגלים, באותו יום שמגלגלים חובה ליום חייו, באותו יום נחרב הבית, נשרף האחד, ועם ישראל גולה, והיום זה כבר 1956 שנה, וכמעט 2,000 שנה, ועדיין לא שכחנו ולא התייאשנו מלבקש. חלקים נרחבים בעם ישראל לצערנו איבדו את התקווה. אבל יש קבוצה שלא איבדה את התקווה לגילוי כבוד שמיים בעולם, ולגילוי מלכותו התברך, ולחיזוק הרוממות הנפשית של הקשר עם אלוקים, כפי שהיה ב-480 שנות משכן, פלוס 410 שנות בית ראשון, פלוס 420 שנות בית שני. הרבה לא איבדו, אבל לצערנו זה לא פשוט. אנחנו חייבים לחזק את הציפייה. זה צריך לבוא לידי ביטוי בכל כך הרבה פרטים. אפילו ניתן דוגמה אחת. אדם הולך לרופא, רואה שהרופא הזה ללא כיפה, ללא ציצית, ללא תפילין, ללא טהרה, ללא מקווה, ללא שבת. האם זה שמקבל מהרופא את המוקסיפן פורטה, או את הזינת, או איזשהו סוג אחר של איזושהי תרופה, כואב לו? מה עם הנשמה הזו? למה היא נתקע קשר עם שורש החיבור שלה בסיני? מה, הרודו פרופסור הזה לא שואל מי עשה לו את הלבלב? מה, זה לא מעניין אותו מי נתן לו 120 אלף קילומטר של כלי דם? פי שלוש מהיקף כל כדור הארץ? מה, הוא לא שואל מי נתן לו את החשמל בלב בלי להיות צריך לטרנזיסטור בלב, ויש לו תפקוד מלא של כל קצב הלב בצורה ממש מסודרת, ללא פרפור חדרים וללא פרפור פרוסדורים? אם לא כואב לך על כך שילד של הבורא לא קשור לשורש שלו, מה שנקרא חללית שמנותקת ממרכז השיגור ביוסטון שבטקסס, ומטיילת סביב עצמה בלי סוף בתטמוספירה, בלי שום קשר לכלום, רק לייצר את הריגושים של המכונה, עוד הנאה, עוד כיוף, עוד כסף, עוד קריירה, עוד טיסה, זה סימן שאתה לא מצפה לגאולה. זה סימן שמחמתך ייתכן שהמשיח לא מגיע ואין גאולה, כיוון שהבורא אומר, איך אני אבוא למי שלא מחכה לי? איך אני אבוא לדלת שלא מצפים לי? מצפים להשלמת השיפוצים, מצפים לשדרוג הרכב לשנת 2024, מצפים להגדלת המשכורת, רק לא מצפים להפסקת השקר הזה. כמה אפשר שהעולם יהיה בשקר, ולא יכירו וישבו, ידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך? עד מתי בני בשר לא יקראו בשמך? עד מתי רשעי ארץ לא יכירו מי נותן להם את הרשתית והקרנית והאישון, או את פעילות התחול? אם זה לא מפריע לך, ואת רק דואג למשכורת ולניקיון הבית, לתקינות המשפחה, סלח לי, לא נעים לי לומר, אתה לא בדיוק מצפה. מצפה פירושו אחד שמרים את השליבות של הטריס כל הזמן לשמוע, האם יש חדש? האם שומעים פה איזשהו תהליך שמפסיק השקר הזה? הרי חצי מתפילת 18, אנחנו כל יום, שלוש פעמים, לפחות הדתיים שמתפללים, מבקשים, אבא, תופיע כבר, המצב לא נורמלי. אבא, תחיית מתים. אבא, גואל ישראל. אבא, תקע בשופר גדול לחירותנו. איפה רוב העם היהודי מפוזר בכל העולם? אבא, תחזיר את השופטים הצדיקים ואת כל היועצים האמיתיים, ולא את הכופרים ומחללי השבתות ומגלי העריות וזוללי הטרפות, שבגלל כל המציאות של שופט לא טוב יש יגון והנחה. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ואז יוסר מאיתנו יגון והנחה. הלאה, אבא, סלק את הזידים ואת המינים ואת הכופרים ואת המלשינים ואת היובי עם ישראל. אבא, תרומם את הקבוצה שכולם מועסים בה, וכולם דואטים, צועקים שהוא דתי מסריח וסחטן כספים. יראה השם ממה עשו. חוכמת חכמים תסרח. מי לא רואה את מה שכתוב בגמרא לפני 2000 שנה, שזה מופיע מול העיניים שלנו כאילו עיתון של היום. מלכות תהפך למינות. 100 מנדטים. ניתוק מוחלט מהשורש. זורקים את השולחן ערוך לזבל ומחליטים בוועדת החוקה מספר אינטרסנטים בעלי תאווה ואינטרסים בלי סוף, מה יהיה החוק פה? ואת רבנו יוסף קארו זורקים לזבל בבגץ, בכל בית משפט. מבזים את ההלכות שהודעת למשה בסיני, מבזים אותך. אבא, לא יכולים לשאת את זה. השיבה שופטנו כבראשונה, תרומם כבר את קרן הצדיקים והחסידים וזקני שארית עמך בית ישראל וסופריהם, וגם גירי הצדק שכן הצליחו לחזור ולהתגבר על כל הצונמי האנטי דתי והאנטי יהודי. אבא, תשוב לירושלים, עירך ברחמים תשוב, תשכון כבר בתוכה כאשר דיברת, תבנה אותה, תבנה אותה כדי שנוכל להקריב, נוכל להתקרב אליך, נוכל לראות אותך, נוכל להתחזק בעירתך. תעמיד את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח. שישליט כבר את התורה בעולם, כפי שמטרתו של המשיח. אבא, תופיע, אשב את העבודה לדביר, תחזן העינינו בשובך, תשוב כבר לציון. כל יום, היהודי הזה מבקש, שלוש פעמים ביום, כל הזמן גאולה, גאולה, וכל הזמן הוא עסוק סביב דברים של המשכורת שלו והשיפוץ בבניין. סביב טיפול בבן שלו, בבת שלו, או בכל מיני נושאים אחרים של כל מיני תוכניות של חוץ לארץ, או כל מיני עניינים אחרים, חשובים ככל שיהיו, רק את השקר שכל המציאות שלו רואה מול העיניים, זה לא מטריד אותו. הוא לא בוכה בעלינו לשבח, נקווה לך לראות בתפארת עוזך, להעביר את הגילולים מן הארץ. אנשים עושים מהכסף עגל הזהב, הצלחה נקרא אצלם הצלחה כלכלית, וזה חודר גם לחרדים. מנכלית, סמנכלית, הכל כסף וכסף וקריירה כלכלית. מה שאתה אבא אמרת בתורה שזה כללה של פרנסה בזעת הפך תוכל לכם, פה מהווה אידיאל. חודר גם לתוך סמינרים, מי ירוויח יותר משכורת ונחשב יותר מצליחן. ויש כאלה שרוצים להחדיר את זה בכוח כאידיאל בציבור החרדי, מי לא מכיר את השבועונים האלה. כל הזמן להחדיר ישראליות בתוך החרדיות, ומנצלים סיטואציות כמו מלחמה ואחדות מדומה כביכול וכל מיני מצבים שהרגש נפתח, ואז אפשר להזרים את אותם מגמות, ויושבים והוגים בזה יומם ולילה איך בדיוק ליצור ישראליות חדשה בציבור החרדי ובציבור שעדיין קשור לבורא. ומה זה ישראליות? כל ילד יודע איך נראית ישראליות היום. איזה מצבים מזעזעים. רבותיי, זה נקרא לצפות לישוע. מי שמתפלל כל יום שלוש פעמים ולא מרגיש את הציפייה, כנראה הוא מדקלם דקלומים ומצטט ציטטות, הוא באמת בעצם לא מתפלל, הוא סתם דופק כרטיס של איזשהו פעילות כלשהי, אבל הוא לא בהמיית לב. זה לא נעים להזכיר את הרמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכות מלאכים, עיין שם פרק י' א', שגם מי שמאמין בביאת המשיח, אבל לא מחכה, לא מצפה, כופר גמור ויצא מכלל ישראל. זה פחד לומר את זה. למה? כיוון שהוא משלים עם השקר. כנראה האמת בכלל לא מעניינת אותו, וזה שיש כל כך הרבה מזייפי אמת של גויים ונוצרים ואיסלאמיסטים ובודהיסטים, ועם ישראל שמיליונים שלו אינן, לא מפריע לו. הוא צריך לגמור את השיפוט של הדירה שלו, הוא צריך לדאוג לסדר את הדירה לבן או לבת שלו. זה לא מטריד אותו שהעולם נמצא בכזה העדר והתכחשות למי שמפעיל ומהווה את מקומו שזה בורא העולם. לא מפעיל אותו, לא מטריד אותו שבורא העולם אומר אני בוכה. בורא העולם בוכה בכל יום, בכל יום שכינה, מנהם את קיונה. אוי לו לאב שהגלה את בניו. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אתה לא משתתף איתי בבכי. איפה הילדים שלי? בקפה הלל במלך ג'ורג' בירושלים? מתעוללים שם? במסיבות ענקיות של אלפים? של אין בהם הרבה קדושה וצניות. הבורא בוכה, הילדים שלו, זה הילדים שלו. זה אחים שלך. רבותיי, מי שמצפה, הוא בעצם מקדם את הגאולה, ויצמח פורקני, ומקרב קץ משיחי. כמה זעק על כך רבינו החפץ חיים. אין ציפייה, ממילא אין משיח. ציפייה זה לא שכשיש לו מינוס בבנק, או איזה בעיה, אוי, משיח. או יש לו בעיה כזו, בריאותית או רפואית או כלכלית או זוגיותית או חינוכית. ציפייה פירושו שהאמת בעולם תתגלה. אני איש אמת, אני לא יכול לסבול את השקר. אבל שמתרגלים לגלות, אוי ואבוי, אז הבורא למה יגיע למי שלא מחכה לו? יש יום דין על כך ביום שישי הקרוב. יום הדין הזה הוא בעצם סיבה לצום. אנחנו צמים כדי שיהיה לנו עתיד יותר טוב, כמו שצמים ביום הכיפורים. זה מה שהתכוון רבינו דוד אבודרהם, שהביא אותו מרן הבית יוסף בסימן תף כופנון בסופו, באור החיים, שאומר שגם אם עשרה בטבת היה חל בשבת, היו צמים בשבת. כמו יום כיפור. מה הוא מתכוון? כשם שיום כיפור, הצום הוא חלק מתהליך התשובה ותפילה וצדקה, צום כל ממון, שגורם לעתיד יותר טוב, אז התענית היא העונג שבת שלנו. כך בעשרה בטבת, שזה לא זיכרון העבר כמו תשעה באב ושבעה עשר בתמוז, שזה לא דוחה שבת, אלא הצום נדחה ליום ראשון, אלא עשרה בטבת זה ליצור עתיד של שנה שיש בה גאולה, שיש בו תהליכים של גאולה. מספיק עם השכול הזה, בעזה, בצפון, בכל מקום, עם מאות אלפים שרועדים מפחד, מכל טלפון לא מזוהה, שמקצין העיר בא להודיע הודעת איוב. אבא, תתגלה כבר, שיראו את האמת בעולם, לא שמכונית לא מזוהה מגיעה לרחוב הצדדי ורועדים מפחד, אולי זה איזשהו שגריר של קצין העיר או מישהו מטעם הצבא בא להודיע משהו. או כל דיווח בתקשורת על קרבות קשים, הוא מבין טוב את הקוד שבמילה קשים פירושו שיש נפגעים רחמנא ליצלן, וליבו מפרפר מי שם הולך לי, למי הולכים להודיע על פציעה או דברים מזעזעים. אבא, תופיע כבר, תופיע, לא יכולים. אי אפשר לסבול את הרמאות הזו, את השקר הזה. יום דין כזה דוחה שבת, כיוון שהוא יוצר עתיד יותר טוב, והצום הוא בעצם העונג שלנו, כיוון שהוא בחובו פוטנציאל להביא עתיד יותר מתוק. למה זה דווקא בעשרה בטבת חידש רבינו, הגאון הגדול רבי שלמה פישר, בספרו בית ישי, עשרה בטבת זה יום מכירת יוסף. זה היום שבו היה המכירה של יוסף, שהמור שמח כותב שהוא אבי אבות החטאים שבן אדם לחברו. אבי אבות החטאים שבן אדם למקום, זה כידוע חטא העגל שהיה ב-17 בתמוז. אבל אומר רבינו האור שמח בפירושו בפרשת ויקרא, באמת כדאי לעיין בזה, על הקטע שמתחיל כי עשה, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון, הקטע הזה בפרשת אחרי מות. מה זה סלחן לישראל שאומרים ביום הכיפורים? בן אדם למקום, סלחתי כדבריך, הנושא של עגל. מה זה מחלן לשבטי ישורון? פרט לא ברור, כולו לא, ביטוי לא שגרתי. הכוונה היא לקנאה ושנאה, שוב, דברים דק מן הדק עד אין נבדק, ויקנו בו איך, ויסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אבל זה שורש השורשים של הפירוד בעם ישראל. כשיסוד החיבור בעם ישראל זה שכולו אות, בכל אחד ממנו זה אות בספר תורה, ורק אז הספר תורה שלם, כשכל האותיות יחד. וזה השורש, זה התרחש במזל גדי, וישחטו שעיר עזים גדי, זה המזל של חודש טבת. ואומר האור שמח, שיום הכיפורים הוא גם מהווה מחילה, אם יש כמובן התפייסות הדדית ובקשת מחילה, שהבורא מוחל על הנושא של הבן אדם לחברו. ולכן הוא מסביר שהיה עניין גדול של כפרת הנושא הזה, כתוב בגמרא בסנהדרין דף כ"ז, שכשישראל עושים מעשי אבותיהם בידיהם, חותים בדברים שבן אדם למקום, אז הוא פוקד עליהם את חטא העגל, ואם הם חותים בדברים שבן אדם לחברו, אז הוא פוקד עליהם את חטא מכירת יוסף. ולכן הוא מסביר כל כך חזק שלנושא הייתה כותונת מיוחדת ביום הכיפורים שהכהן הגדול נכנס, כותונת מחפרת על שפיכות דמים, שזה היה משהו שהיה מאוד קרוב, שם ידנו אל תהי בו והשחטו שעיר עזים והתבלו את הכותונת בדם. מחלן לנושא של שבטי ישורון, וכידוע הנושא הזה של מציאות מקדש בעם ישראל היא המציאות של אחדות ישראל. קורבן תמיד מביאים כבש אחד, והוא תמיד, הוא כנגד כל כלל ישראל שמהווה יחידה אחת. אבל אם זה חילוני וזה אתאיסט וזה כופר וזה חלקי וזה צדוקי וזה קראי וזה שומרוני וזה ביתוסי וזה, איפה יש פה כלל ישראל? איפה? איפה יש כאן אחד? אתה אחד זה הבורא, ושמך אחד זה תורה שכולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? המציאות של הופעה אלוקית למטה, זה כשכולם ממליכים אותו. כל אחד מבין שהוא אות בספר תורה ישראל, אומר הזוהר חדש בשיר השירים, ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה. אני חוזר שוב, ישראל ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה. המציאות של מקדש פירושו הכרזה כללית, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה נקרא אחדות ישראל, שכולם מלוכדים סביב מלך אחד, והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, מלך זה אותיות מם למד חף, כף למד מם מהסוף להתחלה, אותיות כולם, אומר המהר"ל. הרמב״ם קורא למלך לב כל ישראל, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. יחד כולם עדו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. מציאות של משכן תיתכן, של בית מקדש, של גילויים של גאולה, זה כשכולם מכירים מי המנשים, מי המהווה, מי הבורא, מי היוצר. איך אומר הרמב״ם? אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. או שעושים את זה מרצון כתוצאה מהכרה, או שמעמיד עליהם מלך קשה כאמן. לך תדע אם זה פצצת אטום או מימן, או לך תדע מה. עד שמרוב פחד הם נאחזים באמונה, והניצוץ היהודי שעטוף בכל כך הרבה כיסויים, מתגלה במלוא הדרו ובמלוא הודו. חייבים השבוע הזה לחזק את התודעה שלנו. יש יום ראש השנה לענייני מקדש, השבוע ביום שישי, נותנים לנו צ'אנס נוסף. לא היינו יודעים על כך בראש השנה של כל באי עולם יעברו לפניו כבני מירון, של על המדינות בו יאמר, והיינו מחשבנים את הרבבות לבבות שבורים, מאות אלפי לבבות שבורים, כנראה היינו מקבלים קבלות יותר רציניות, לחזק את הצניות, לחזק את המכשור הכשר, לחזק בכלל את כל נושא הקדושה בעם ישראל, את נושא הדיבורים החיוביים ולא לשון הרע, את ניתוק תקשורת מזעזעת שלצערנו נותנת דרור ללשון בלי הלכות לשון הרע, שבורא העולם שנותן את הדיבור ואת הפה מגדיר מה מותר ומה אסור לדבר עם גבולות ברורים. היינו מתאמצים יותר. יש לנו צ'אנס נוסף, הגיע ראש השנה לענייני מקדש, זה משליך על כל הנושאים האלה של עזה ושל משפחות, זה משליך. האם יודיעו לנו, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, ביום הזה הוחלט בשמיים, שמתחיל תהליך של גאולה, הלוואי, הלוואי, שנזכה ביום הדין הזה, שהוא כל כך חשוב, שהוא אפילו דוחה שבת, ובזמננו זה לא יוצא בשבת, אבל זה יוצא באופן נדיר ביום שישי כמו השנה. נזכה בעזרת השם להתכונן אליו, לחזק את הציפייה, לחזק את הכמיהה, לחזק את הרצון להתאחד סביב מלך אחד יחיד ומיוחד, ובקשתנו, רצוננו לראות את מלכנו, הבורא תופיע כבר, נהיה ילדים טובים, באמת, נהיה ילדים טובים. נחיל אותך, לא נעשה לך בושות, לא נתחצף אליך, נשתדל לשמוע בקולך, אנא. אנא רחום ברחמך הרבים, אשב שכינתך לציון עיריך, וסדר העבודה לירושלים, ברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.